רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים בעימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים. בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר Give Back, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט, סול
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל. אתם מאזינים לתוכנית מדברים מקומי, הסיפורים מאחורי החדשות בשרון, בהגשת דודי גליקו.
ועוד יום חמישי, ועוד עוד פעם אנחנו כאן, מדברים מקומי, הסיפורים מאחורי החדשות המקומיות. כבר שנתיים עוד מעט שאנחנו משדרים את התוכנית הזאת. וואו, כן, יותר משנתיים בעצם. הרבה הרבה סיפורים. השבוע יצא לי לעבור על ארכיון השידורים והרעיונות. מאות אנשים דיברו פה. מקווה שהיה מעניין, היום גם הולך להיות מעניין. הולכים להיות איתנו שלושה אורחים, אולי ארבעה, רואיית אחת נאלצה לרדת מהשידור. רפי לוי, יושב ראש הנהגת ההורים של הרצליה. הספרנו מה יש לאיש הייטק עסוק לבוא ולהקריב או להשקיע או לתרום את זמנו הפנוי בהנהגת ההורים. בשבוע שעבר היה גל של חשיפה באמת יוצאת דופן לאתר מקומי בעקבות הבשורה מרעננה על מכרז ראשון של דיור מוזל במחיר מטרה. פרשנית הנדלן שלנו יעל שר קצת תשפוך מים על על התינוק הזה, כי לטענתה ונבחן אותה זה לא יהיה כל כך מהר ולא כל כך בזול ומתי מעט ייהנו, אבל מי יודע. בנוסף תהיה פה גם עם בריהם, מגדלו באפלה הכלכלית, תספר לנו קצת על על הכסף שלנו. כן, נתחיל עם חברי היקר דודי לוי, הלהקה הקטנה מחולון.
שפועל בחולון על הפטיפון בחדר לראות אותה היום. הכל קרה כל כך מהר, מש באוזניים והלב פורר. אותו הילד מנגן בחלום, אותה גיטרה לבנה בסלון, כולם שרים את הפזמון של הלהקה הקטנה מחולון. היד. הלב כותב כל יום סיפור אחר, כותב כדי למחוק את מה שלא עובר. הכל קרה כל כך מהר, רעש באוזניים והלב בוער.
עצה טוב לי שאת כאן לנצח טוב לי שאת כאן אבל לנצח אין איתך די זמן הייתי טס איתך מכאן הייתי טס איתך מכאן
שלום לרפי לוי, שבוע שנגעת ההורים בהרצליה, מה שלומך רפי?
שלום רב, מה שלומכם?
בסדר גמור, יופי. יש לי שאלה אישית לפני שנתחיל בעניינים המקצועיים.
בהחלט.
רגע, למה המוזיקה פה בורחת לי? רגע, נעצר אותה, הנה עצרנו אותה. למה אתה צריך את זה? אני באמת שואל, כי אתה אדם עסוק, אני חושב מלא עיסוקים, אנשים לא יודעים שהמשכורת של שבוע שנגעת ההורים היא בערך שפולה. מה יהיה? תסמין את הקשת לקפוץ לנו לתוך השידור. הנה, עכשיו זה לא יקרה. למה אתה צריך את זה? אתה אדם עסוק מלא עיסוקים פרטיים, פרנסתיים, ואז פתאום מחליט למודד יושב ראש הנהגת ההורים, לייצג כמה תלמידים?
זה עיר גדולה, אז אנחנו מדברים על כמעט 30,000 תלמידים סך הכל. ולמה אני צריך את זה?
זאת אומרת, סדר גודל של 25,000, 30,000 משפחות ששמות את העיניים עליך בתור הנציג שלהם.
קודם כל, שאלה מצוינת, למה אני צריך את זה? בגדול אני לא צריך את זה. אני כבר 7 שנים נמצא בהנהגה העירונית, בהנהגת ההורים הארצית, במספר תפקידים, זה באמת במקביל. לעבודה שלי גם שהיא באמת בפול טיים ג'וב ועוד מלא 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 דברים שאני עושה אבל בסוף אתה יודע שמסתכלים רגע שנייה עם מה אתה קם ועם מה אתה הולך לישון ומסתכלים על העתיד של הילדים שלנו אז בהחלט צריך אנשים שגם את ה... אני קורא זה הפן ההורי הייצוגי שהוא סופר חשוב בדחיפה של המערכת קדימה ולצערי עם השנים אתה יודע זה לא נראה שהרבה אנשים באמת הם ההתנדבות היא במהותם
בוא נתחיל מההתחלה כי יפתיע אותך אבל אני אגיד לך שהרבה אנשים בכלל לא יודעים מה זה הנהגת הורים ולמה הם שמשת אז בוא נתחיל מהבסיס מה זה בכלל הנהגת הורים
אז מה זה הנהגת הורים הנהגת הורים זה בסופו של דבר אם אני מסתכל נגיד אני אקח דוגמה מהעיר הרצליה זה אומר שבסוף אם אני לוקח עכשיו לדוגמה בית ספר או גן לכל כיתה למעשה נבחר ועד כיתתי שכולנו מכירים שנים רבות את הוועד הכיתתי שדואג למתנות הכיתה ומציף בעיות מול המחנכת ומציף בעיות מול המנהלת וכהנה וכהנה ומתוך אותם ועדים של הגנים של הכיתות נבחר נציג אחד מתוכם שהוא בסך הכל הנציג של הכיתה בהנהגה בית ספרית אוקיי? אם נגיד אני לוקח סתם לדוגמה בית ספר יסודי שבו יש 3-4 כיתות בכל שכבה אז מכל כיתה נבחר נציג כזה, ואותם נציגים הם הנציגים של ההנהגה העירונית המוסדית של הבית ספר, שמתוכם הם בוחרים את יור ההנהגה המוסדית, זאת אומרת יור ההנהגה של אותו בית ספר. עכשיו, תיקח את הדבר הזה, בעיר הרצליה יש המון בתי ספר יסודיים, יש 186 גנים, יש חטיבות, יש תיכונים, בסוף כל נציג כזה, אנחנו היום 42 נציגים כאלו של... כל המניין הזה שאמרתי לך של מה שנקרא יור מוסדי, בסוף אנחנו בוחרים הנהלה, שהיא בסוף בראשה, היום אני עומד כיור הנהגה העירוני של הורי הרצלים, ובסוף יש לי סגנים שכל סגן למעשה הוא כמו ראש צוות לגיל מסוים.
Okay.
גיל הרך, יסודי וחטיבות ותיכונים.
אוקיי, עכשיו בוא נגח את זה לרמה הפרקטית. כשמתעוררת בעיה, למשל הקצאת משאבים, או בוא נדבר על בעיית המיגון, שהייתה בעיה בשנה האחרונה מאוד קריטית. אתם בתור הורים, גם אני בתור הורי, אנחנו דורשים את הטוב ביותר עבור ילדינו. אין ברמת החינוך ואין ברמת הביטחון. באה אליכם העירייה אומרת, תקשיבו, נכון, צריך מיגון, אבל המדינה לא נערכה לזה, התקציבים, הזמן קצר, איך פועלים? איך מפצחים אתגר כזה, לדוגמה?
מצוין. שוב, יש לי פה היום המון שאלות באמת להנחתה, ואני שמח. בסוף המיגון הוא באמת משהו שאנחנו מתעסקים איתו המון המון זמן. תראו, גילוי נאות, מדינת ישראל לא נערכה נקודה, אני אומר, מדינת ישראל לא נערכה נקודה, למיגון נכון במוסדות החינוך במדינת ישראל. נערכנו כאילו, אנחנו מסתכלים על שנות ה-50 וה-60, ושבונים בתי ספר חדשים, וזה לא קורה כל יום, אז אתה כבר בונה אותם עם ממקים מוסדרים, אבל לרוב הגדול לא נערך באמת למשהו רחב וכיף של מיגון מסודר, אגב, גם בתי ספר וגם גנים. בראש בראשונה זה מדינת ישראל, אבל לרשויות יש בסוף, כהגוף שמוציא בסוף לפועל, המון דברים, וחלק בסוף גם מהתקציבים מגיעים מתקציבי שיפוצים ובינוי של העיריות, אנחנו גם מסתכלים לתוך הרשויות בעיניים, כי אנחנו מבינים שלא כל דבר אנחנו יכולים לבוא למדינת ישראל בבקשה, כי פה כל כך הרבה דברים שלא מטופלים, ואתה אמרת ואתה צודק, הנושא של המיגון עלה כמעט מכל מקום, והיו המון פערים, וכן, התפקיד שלנו כהנהגה זה לרכז, גם בעזרה של הדוותים והמנהלות והגננות, זה לרכז את כל הפערים האלו, כי בסוף אנחנו ההורים יודעים מה הכי טוב ומה הכי נכון הילדים שלנו, ואנחנו בסוף אלו שרואים את הפערים בעיניים, כי כשאתה בא לגן של הילד שלך בבוקר, אז אתה חווה את הפערים, את היתרונות, את החסרונות, כשאתה שם את הילד שלך בחצר בית ספר או נכנס לבית ספר, גם שם אתה יכול לראות את הדברים. עכשיו, הנהגות ההורים מציפות את הפערים האלו, לטוב ולרע. ועל ידי זה שאנחנו מציפים את הדברים, ועושים ריכוז של הדברים על ידי כל יורי ההנהגה המוסדים, בסופו של דבר אנחנו בנינו סוג של תוכנית שאנחנו עובדים עליה עם העירייה, למיגון. עכשיו, נכון, כל דבר בחיים בסוף תלוי בכסף ובתקציב. ומשאבים, השמיכה היא בסוף היא צרה. אבל בעינינו מיגון, ניקיון, ובטח אנחנו נדבר בהמשך עוד על עוד סוגיות שהן מה שנקרא ליבתיות, אנחנו בהחלט, אין יום למעשה שאנחנו לא מרימים דגל ומבדים שנושא המיגון ממשיך להיות מטופל, ממשיך להיות מקודם. כן, העירייה עושה. האם אני חושב שהיא עושה מספיק? אני לא חושב שהיא עושה מספיק, אני חושב שאפשר לעשות יותר מהר ויותר טוב, אבל בסוף ארגונים ציבוריים גדולים לוקח להם זמן, ולתקן עוול של עשרות שנים אגב בענייני המיגון מפרספקטיבה של שנה, שנה וחצי אחורה, אז גם לדברים האלו לצערי לוקח זמן. אבל היום אם אני מסתכל נגיד על גני העיר בהרצליה, אז אני יכול להגיד שהמיגון שם לילדים הוא מלא, ואם אני מסתכל על החטיבות והתיכונים, אז אני לא יכול להגיד שאנחנו באפי פלור שיש 100% של מיגון, אבל אנחנו נמצאים במקום טוב, אנחנו צריכים להיות במקום טוב מאוד, ואני מקווה שלשם העירייה הולכת.
אז יש לי שאלה בנושא הזה. אמרת העירייה. עכשיו, ראיתי מספיק הנהגות הורים שנכנסו לימותים מהעירייה, לימותים אפילו קשים מאוד, שנגררו גם לימותים אישיים, ויש הנהגות הורים שהיו, שההורים ביקרו אותם, שהם שפוטים של העירייה, בוא נקרא את זה במילה קצת קיצונית. איך שיתוף פעולה מול עיריית הרצליה? איפה הקווים האדומים עומדים? יש לכם פרטנר לדיון?
אז תראה, אנחנו בהרצליה, קודם כל התחלפה הנהלת העיר. היו בחירות בפברואר, התחלפה הנהלת העיר, היה פה ראש עיר והנהלת עיר שכבר במשך עשור, אנחנו כהנהגה, כי אני ממשיך את דרכה של ההנהגה הקודמת, כי הייתי סגן לגנים בעברי, בתוך ההנהגה הקיימת, התרגלנו לעבוד באיזו תצורה מסוימת. היום יש הנהגה חדשה, יש מנהל חדש, הוא לא, חדש בעיר הרצליה, מראש המנהל לכל ראשות האגפים. אני אגיד משפט שבעיניי הוא המשפט הכי מייצג את הנהגות ההורים. אני, רפי, חברי ההנהלה וחברי ההנהגה בהרצליה, מייצגים אך ורק את ההורים ואת הילדים. אני לא מייצג את הרשות, אני לא מייצג את העירייה, אני לא בא למצוא חן בעיני ראש העיר או המשנה לחינוך, אבל אני עובד איתם בשיתוף פעולה טוב ותקין ופורה, כדי לוודא שהדברים שחשובים להורים ולילדים בעיר הרצליה יקרו. כי בסוף שהדינמיקה הזאת לא עובדת, שהיא לא עובדת, אז דברים מקרטעים ודברים לא קורים. אז אני מעדיף קודם כל, מכיוון שרק התחלנו, אני מעדיף לבוא ולנסות לעבוד בשטף, נכון וקשה. אני כרגע יכול להגיד לך שכרגע אנחנו בונים מאפס את שיטת העבודה שלנו ואת הדינמיקה של העבודה עם הנהלת העיר החדשה. כי גם אנחנו חדשים וגם הנהלת העיר חדשה. ונכון, זה לוקח זמן. Okay. אבל אני מאמין שאם תהיה שקיפות ושותפות אבל ממקום עמוק, אמיתי, למען הילדים, כי בסוף אנחנו אזרחים של מדינת ישראל, אבל אנחנו בסוף תושבי העיר הזאת. אז אני מאמין שבסוף זה ווין ווין מהבחינה הזאת.
אז דיברנו על נושא שהוא משותף לכל תלמידי הרצליה שמיגון. עכשיו בוא נלך לצד אחר, מקרה פרטני, של מצוקה של תלמיד או תלמידה בעיר, שלא מקבלת מענה. איפה אתם שם מגלים מעורבות, וכמה מקום שם יש לכם?
מצוין. תראה, אנחנו כהנהגת הורים, אני אומנם הזכרתי שאנחנו עובדים באמת בצורה מאוד אדוקה עם הרשות, וזה נכון, ועם האגפים המקצועיים, אבל כהנהגת העיר, אנחנו עובדים גם במשרד החינוך. זאת אומרת, אני נמצא בקשר עם מפקח היסודיים או מפקחת העל יסודיים, וכשיש מצוקה לתלמיד או לתלמידה, או בעיה שהיא באמת אקוטית, ושוב, זה בסוף תלוי אם הורים באמת פונים אלינו ומשתפים. כי בסוף, אתה יודע, יש פה חיסיון של ילדים. אבל לרוב הם פונים להנהגות ההורים, ואנחנו מוצאים את עצמנו, גם היורים המוסדים, וכמובן אני, נמצאים בפגישות עם ההורים, עם המנהלות, עם הצוות המקצועי בעירייה, עם המפקחים של משרד החינוך, ואנחנו בהחלט, בהחלט, ככל שההורים מרשים, כן? כי בסוף יש חיסיון הפרט. ככל שההורים מרשים, אנחנו בהחלט פותרים המון המון דילמות ונמצאים בחדר כדי לוודא שהילד מקבל את המענה הנכון. אני לא יכול להגיד שזה מושלם, זה קשה, זה תמיד קשה. אבל אני יכול להגיד שלפחות דברים שהגיעו אליי, ואני באמת המון 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 שנים בהנהגה, לעולם לא הפלתי את המקל ותמיד טיפלתי כמעט עד הסוף. וברוב הפעמים המוחלט, באמת הילדים האלו קיבלו מענה ואפילו מענה שלם.
בוא נדבר רגע על תכנים. התכנים נקבעים על ידי משרד החינוך, אבל בכל זאת יש פה איזו אמירה להורים מה לעשות ומה ללמד ומה לחנך. יש לכם בכלל מעורבות, או שואלים אתכם לפני איזה תכנים חשובים יותר, או אם יש תכנים שמבחינתכם הם בעייתיים, האם יש לכם מקום לבוא ולהביע עמדה?
אז כפי שאמרת, בסופו של דבר המערכת הפדגוגית נקבעת ידי משרד החינוך והיא יורדת ממשרד החינוך, אבל, וזה אבל גדול, יש המון תוכניות בית ספריות וגם בגנים, שזה נגיד תחומי התלן, שזה השיעורים הנוספים של ההשערה שאנחנו יכולים לתת, שהם קוראים אגב גם ברובם מתשלומי ההורים, והם נעשים בשיתוף עם ההורים. שם יש תוכניות רגשיות, יש שם תוכניות פדגוגיות, יש שם תוכניות שהן קשורות לספורט, לאנגלית, יש תוכניות גפן שהן באמת קשורות גם למשרד החינוך, אבל בהחלט יש לנו דרך להשפיע עליהן. זאת אומרת, אנחנו, היורים המוסדיים בעיקר, נמצאים עם המנהלות בשיח טוב, שגם משפיע על מה שהילדים באמת לומדים וחווים, ואני אומר בעיקר, 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 בדגש על מקצועות הליבה, ועל הפן הרגשי והחברתי, שאנחנו מהקורונה למעשה רואים, שזה תחום שהולך והולך והפער בו גדל מאוד, וזה דברים שאנחנו צריכים לשים אליהם לב. אני בעיניי היום להכניס תוכנית העשרה בתחום, ועשינו את זה כמעט בכל מוסד חינוכי בעיר הרצליה, בפן הרגשי והחברתי, הוא הרבה יותר חשוב מללמוד מקצוע כזה או אחר, כי בסופו של דבר הדברים הנרכשים האלו, ודברים שאתה לא מטפל בילדים בגילאים קטנים ונותן להם את סל הכלים להתמודד עם סיטואציות, ואיך מתנהגים בחברה, אז אתה יודע, ובעיניי זה מהגיל הרך קורה. זאת אומרת, אני, שאני מסתכל על חינוך, מגיל 3 אתה נכנס לגן עירייה, משם מתחיל הילד לעצב את האישיות שלו. זה לא מתחיל בכיתה א', וזה לא מתחיל בכיתה ז', שרוב האנשים חושבים. בעיניי זה מתחיל מגיל 3. וכבר משם אנחנו משקיעים. הכנסנו תוכניות מדעים לגנים, הבאנו חוגי שחמט לגנים, אנחנו מכניסים המון תוכניות רגשיות וחברתיות, כמו שאמרתי, באזורים היסודיים, פותחים מגמות חדשות בחטיבות, וכן, כל הדברים האלו, יש ועדות בית ספריות של ההנהגה ההורית, ועדה של חוגים, ועדת תלן, ועדת אירועים, שהוועדות האלו דנים בהם הורים, ובסופו של דבר, את המסקנות שלנו, אנחנו מעלים להנהלת בית ספר, וברמה יותר גבוהה, אני וצוות ההנהלה וההנהגה, מעלים את זה גם ברשות וגם במשרד החינוך. אנחנו בהחלט משפיעים.
אתה יודע, הרצליה זה עיר מאוד הטרוגנית, היא ממש לא דומה. יש לך מהמערב הרצליה פיתוח, דרך הרצליה ב', ונלך למזרח את שביב, נווה עמל, יש לך בדרום את נווה ישראל, במרכז את כל, יש לך כל כך הרבה אוכלוסיות, דתיים, חילוניים, מעמד סוציו-אקונומי גבוה או פחות. איך יוצרים את האחדות הזאת בהנהגת הורים, שצריכה לתת מענה בעצם לכל תלמידי העיר, לא משנה מאיזה שכונה הם באים, מאיזה רחוב הם באים?
חד משמעית, זה קשה, זה מורכב, זה גם עבודה יומיומית, זה בעיקר קשור למי יורה ההנהגה, ואיך הם נתפסים, ואיך הם באמת מלגדים סביבם את כל האוכלוסיות. אני, האמירה הראשונה שלי, שוב, שנכנסתי לתפקיד, שכולם שווים וכולנו, מה שנקרא, וכולנו ביחד למעשה. נכון, יש את מערב העיר, יש את מרכז העיר, יש שכונות. בסופו של דבר, אנחנו מסתכלים על גנים ויסודיים, ששם אתה רואה את ה... בסוף כל אחד הוא בתוך אזורי הרישום שלו, ושאתה כבר עולה לחטיבות, אז נגיד נווה ישראל והרצלי הצעירה שאני תושב בה, הם מגיעים לחטיבת זאב. זאת אומרת, בסופו של דבר, יש גם איכות של בתי הספר, ואנשים גם מה שנקרא מפרים אחד השני בהיבט הזה. כן, זה עבודה. יש שונות בין אזורים בעיר, זה המון תלוי ביורי ההנהגה, זה המון תלוי בתוך הדינמיקה של ההנהגות עצמם. אנחנו מנסים תמיד לקבל את כולם ולוודא שכולם מקבלים בצורה שווה ואחידה. וכן, זה עבודה קשה. זה בהחלט עבודה קשה. זה לא פשוט.
אנחנו דיברנו על זה שבעצם, אתה יודע, אנחנו בארבע שנים, חמש שנים האחרונות, חווינו כל כך הרבה טלטלות ודברים שלא צפינו, אם זה הקורונה ואחר כך, ועכשיו המלחמה בשנה ומשהו האחרונים. איך מתכננים את פעילות הנהגת ההורים קדימה? נכון שאתה כבר הרבה שנים שם, אבל בכל זאת, יש גם לכם איזשהו מקום בלקבוע את העתיד. אתם חושבים על זה או שעסוקים רק ביום יום?
אז שוב, שאלות מצוינות. אנחנו בהחלט...
קודם כל, תודה על הציונים, אז זה מדהים, היית המורה שלי.
כן, קיבלת ציון גבוה.
תודה.
אני אומר ש... תראה, בהחלט מעבר לשוטף, שהוא באמת קשה, כי אתה יודע, אני חוזר רגע לשאלה הראשונה, להיות יו"ר הנהגת הורים עירונית זה 300% עבודה. במקביל לבית, למשפחה שלי, לעבודה שלי, זה המון 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 לתת מעצמך. מעבר לשוטף, אנחנו בהחלט... מסתכלים אסטרטגית. כשאני נכנסתי לתפקיד, ריכזתי את כל הסגנים שמתעסקים בצפתי גיל, הוצאנו סקרים לכל הנהגות ההורים המוסדיות של יסודים, חטיבות ותיכונים, של דברים שאנחנו רוצים להתעסק איתם, ברמה תוכנית חומש לחמש שנים, ברמה של שלוש שנים וברמה של השנה הקרובה, אם זה אזורי רישום, אם זה כל מיני פעילויות והדרכות של, של אקלים, של אקלים חברתי. תראה, בסוף מסתכלים נגיד על הנוער, היום אנחנו מזהים פערים מאוד גדולים, של שימוש באלכוהול ובסמים, שפשוט כבר פוחת, זה כבר אתה לא פוגש את זה רק בתיכונים, אתה פוגש את זה היום בחטיבות. עכשיו, זה דברים שבסוף ההורים ערים להם, אתה בסוף פוגש את זה בבתים, ואנחנו בהחלט מסתכלים אסטרטגית, ויש ועדות חינוך בעירייה, ויש ועדות אחרות שאנחנו שותפים אליהם, גם אגב חיצוניות להרצליה, ואנחנו כל הזמן מתעסקים באסטרטגיה. אנחנו לא עוצרים בכאן ועכשיו, אנחנו כבר... בעוד שבועיים, אנחנו כבר מסתכלים על הרישומים לשנה הבאה. איזה מגמות ייפתחו, איך ייראו הגנים החדשים, מה יהיה בתוך היסודים. זאת אומרת, אנחנו כבר מעכשיו מתעסקים מה יהיה בספטמבר 2025, וזה בהחלט, אתה יודע, כל היום משחק בין להתעסק בטקטי והשוטף של עכשיו, ולהעלות את הקומה האסטרטגית ולהסתכל לשנה, שלוש שנים קדימה, ואפילו חמש עם תוכניות ארוכות דווח, ושם הקושי, כי אתה צריך משאבים. ומשאבים זה כסף וכוח אדם, שכמו שאתה יודע וכמו שהרבה יודעים,
חסרים.
כל היום הולך ופוחץ.
בוא נדבר קצת על רפי לוי. תספר על עצמך, בן כמה אתה, כמה שנים בהרצליה, מה אתה עוסק ביום יום?
אז אני חגגתי 47 בספטמבר האחרון, אני גר בהרצליה מזה 9 שנים, אני רמת שרוני במקור, יש לי 3 ילדים. סליחה?
מהשכונה.
כן, כן, בדיוק. אני, אתה יודע, רמת שרון הרצליה זה כאילו, אני גר בצעירה, זה ממש אותו דבר. יש לי 3 ילדים במערכת החינוך, יש לי טריף שהוא הקטנצ'יק שלי, שהוא בגן טרום חובה, ויש לי את פלג שהוא הבן האמצעי שלי, שגם פה הילד שלי צליאקי, ובעבר היה עם סכנת חיים לחלב, אז גם תחום, אני מרכז את כל תחום הבריאות והנהגת הורים הארצית, אז תחום האלרגיות והצליאק הוא משהו שהוא בדמי וקרוב אליי. ויש לי את אגם שהיא למעשה בכיתה A והיא בת 11, אז יש לי את, נקרא, אני, יש לי עוד הרבה שנים במערכת החינוכית, ואני שירתתי המון שנים במערכת הביטחון, כ-26 שנים, פרשתי לפני 3 שנים, בדיוק 3 שנים, ומאז אני בתחום העסקי, הביטחוני, מתעסק בהייטק, ביוזמות, מנטור, בכל מיני תוכניות הנדסה, עושה הרבה דברים, משתדל לעשות טוב בעיקר.
אז דיברנו בהתחלה שאין שכר על העבודה, זה שכר חומרי, אבל שכר אישי רגשי.
תראה, בסוף, אני טוען שכל בן אדם שעושה תפקיד בעיקר התנדבותי, שהוא אנוכי, אני קורא לזה, כי אתה אף פעם לא בסדר, כי תמיד ההורים פונים אליך, והעירייה פונה אליך, ואתה מנסה רגע תמיד לגשר בין כולם. תראה, משלמים על זה מחיר. לרוב זה מחיר של הזמן שלך, של יותר זמן שאתה רוצה להיות עם המשפחה, ואתה בטלפונים כמה שעות, וזה איזון שאתה כל הזמן מנסה לחיות איתו. אני לא יכול להגיד שזה קל, אני מקווה גם שאני לא אעשה את זה לנצח. אני הגדרתי לעצמי לפחות שנתיים, ואחרי שנתיים נראה מה יהיה, כי זה באמת עיסוק שהוא באמת קשה, והוא לוקח ממך המון אנרגיות ומשאבים, אבל אני עדיין, המצפן אמרתי שמוביל אותי, זה להסתכל על דור הילדים שלנו ולהבין שהם העתיד, וכדאי מאוד שנסתכל עליהם ונשקיע בהם, כי אנחנו את שלנו עשינו. וכל עוד זה המצפן שלי, אני מה שנקרא חושב שאני בדרך הנכונה, גם שיש קשיים.
אז הילדים שלי כבר סיימו את מערכת החינוך, וגם אם כן זה היה ברעננה ולא בהרצליה, אבל בכל זאת, לך רפי לוי ולעמיתים שלך בכל עיר ועיר, אני רוצה להגיד תודה, כי התפקיד שלכם הוא קריטי למען עתיד הילדים שלנו, וישר כוח ובהצלחה בתפקיד.
תודה, תודה, תודה רבה, גם על השיחה הנעימה, ובשורות טובות לכולנו.
אמן. להתראות רפי, ביי ביי.
ביי ביי.
את הדרך אליך, תמצא לי את הדרך אליי. הבית חשוך ואני על ספה העולם בידיי. מי היה מאמין שהאהוב והצל משחקים בתורות את אותו התפקיד, שאם כבר ניצחת מספיק פעמים תעדיף לא לשחק מאשר להפסיד. תגיד, גם לך זה קורה? מרוב שהאור עוצמתי תניבל את החיים תסביך מתחזה, מרוב שהקום מרוח אתה בטח כמעט השתגעת מזה. הדשא של השכן באמת ירוק הרבה יותר שאתה עושה. מה לא ניסיתי, כמה עשיתי, הלב שלי יהיה. אם אתה כאן איתי תן לי סימן כי הכל מתפרק. סוף מסדרון, אורות חזקים והראש לי צלול כמו הים האטום. מי היה מאמין שהכי מסובך זה לדעת לבחור, להקשיב לקולות שבפנים כשנלחמת עולם מאחור. אלוהים שישמור.
כן, זו הייתה יסמין מועלם. השבוע אנחנו לוקחים את השידור באיטיות, המרואיינים שלנו זמינים בקצב שלהם. אז נשמע עוד שיר של יסמין מועלם, או עדן בן זקן, מלכת השושנים.
דובה אליי במכונית עם גג פתוח ליולי אוגוס מרימים לי את המצב רוח והיפה שלי יודע את כל חולשותיי וזה נמשך עד מתי תמיד אומרים לי שאני מלכה של דרמה ויכולה גם להפנט את הדלי למה כל כך הרבה דגים בים כבר טבעתי עכשיו אתה תצלול עד אליי קוראים לי בשכונה עם וויד של מלך אני עושה לו פטוץ' וקוברת לו בדרך בלי המאמי תקרא לי מהיום מנואזל אז רק אל תתבלבל קוראים לי בשכונה
שלום ליעל שר, פרשנית הנדלן שלנו, מה שלומך יעל?
יופי, ואתה?
בסדר. לא, וואו, בסדר. את יודעת, התחלנו שנה חדשה, שנת 2025, והיא שנה מבטיחה.
באיזה מובן היא מבטיחה?
יש כאלה שמבטיחים צרות, יש כאלה שמבטיחים סגסוג, אני לא יודע על איזה צעד את מסתכלת.
תראה, אני בטבע שלי אדם אופטימי, כן?
אוקיי.
בתנאים הנתונים, בוא נגיד שאני... אופטימית מינוס.
אופטימית מינוס. אז אני אגיד לך למה זימנתי אותך בחירום לדיון, כי בשבוע שעבר פרסמנו ידיעה במיקומי, על כך שברעננה יצאו במכרז, כרגע מכרז קרקע, לדיור בהנחה. והשרתים שלנו כמעט קרסו מרוב כניסות, והטלפון שלי כמעט התפוצץ מרוב אנשים שאמרו, תרשום אותי, כי חשבו שאני משרד השיכון, הבינוי, הכלכלה או עיריית רעננה, וכולם רוצים דירות בזול. אז בואי תפיגי את החלום או תעצימי אותו. יהיה דיור בזול?
תשמע, הסיפור עם דיור להשכרה הוא סיפור שהוא מאתגר באופן כללי ובאופן ספציפי. ואני אסביר. בגדול, כשאתה מוציא דירה להשכרה, היא מחזירה לך איזשהו החזר. סתם לדוגמה, אם דירת ארבעה חדרים, לא יודעת אמורה לעלות... 7,500 שקל, והדיור בר השגה הזה נותן לך 20% הנחה, הזכירו לך אותה ב-6,000 שקלים. 6,000 שקלים האלה הם בכל, בשנה 72,000 שקל, וזה איזשהו אחוז מכמה שהשקעת בלקנות את הדירה, או בהלוואה שלקחת על הדירה, או לא משנה מה, זה נותן לך בעצם את ההחזר שאתה מקבל כל שנה. עכשיו, מה שקורה זה שבגלל שאנחנו נמצאים בתקופה עם ריבית מאוד מאוד גבוהה, אז כל ההלוואות שלקחו הקבלנים ולקחו היזמים ולקחו האנשים שקנו דירות להשקעה פשוט כבר יותר גבוהות מההחזר השנתי שהם נותנות הדירות. ולכן, רואה, אנחנו רואים המון המון מכרזים של לירות להשכרה, שאומנם נפתחים, אבל לא מתקדמים לשום מקום, בגלל שהם פשוט לא שווים. ולא סתם אנחנו רואים עכשיו, בשבוע שעבר גם יצא, בשבוע, יצא הודעה של בעצם קומוניקט לתקשורת, שמשרד האוצר ומשרד השיכון רוצה לוותר בכלל על התוכניות של הדיור להשכרה. גם כי הם לא מכניסות לו כסף במכרזים, כי אף אחד לא רוצה לקחת אותם, ואם כן, אז זה במחירים מאוד מאוד נמוכים. וגם בגלל שאנחנו פשוט נמצאים בתקופה שהמדינה רוצה כסף, היא רוצה מקסימום על הקרקעות שלה. וזאת לא הדרך לקבל את זה.
לא רק זה, גם התוכניות האלה מבטיחות גם מחיר קדימה. שהמחיר יעלה בצורה מאוד מתונה.
נכון, מבטיחים לך 10 שנים, ומקסימום עלייה של הצמדה. וזה בכלל לא מתכתב עם שוק הדיור כולו, בכלל עם שוק ההשכרות. ובסוף אתה עדיין משלם ריביות על ההלוואה שלקחת, ואתה לא יכול לדעת אם הריבית תעלה, תרד, אנחנו הרי נמצאים בסביבה שהיא לא קבועה, אז בעצם אתה לוקח על עצמך המון המון סיכונים, אבל נותן המון ודאות לצד השני.
זאת אומרת, מה שאת אומרת לי כרגע, שהדיור בהשכרה ממשלתי או בפיקוח, לא ריאלי מבחינה כלכלית, אז זה אומר זה כשמעיד מקרקעין. אז איך בכל זאת אנשים...
לא. אני אומרת שבעלות מסוימת של קרקע ועלויות בנייה, הוא יכול להיות כלכלי.
אוקיי.
השאלה היא כמה.
אז זאת אומרת...
זה הכל, וגם השאלה באיזה אזור זה, כן? כי יש אזור שבו 20% הנחה יביא אותך ל-2,000 שקל בחודש, ואזור ש-20% הנחה יביא אותך ל-8,000 שקל בחודש. אם למשל אתה מסתכל על תל אביב. אז... זה שאלה של נסיבות, שאלה של מיקום, שאלה של עלויות, הרבה שאלות. אבל באופן כללי זו תקופה מאוד מאוד בעייתית למיזמי הדיור להשכרה.
זו תקופה בעייתית למיזמי הדיור להשכרה, זו תקופה בעייתית בכלל למיזמי הדיור. אני, את יודעת, בחודש מרץ אני אספר לך סוד קטן ביני ובינך, אני הולך לעשות יריד דירות ברעננה.
באמת?
כן.
אני מוזמנת?
בוודאי שאת מוזמנת לכל האירועים שלנו, מה השאלה בכלל? הורחת כבוד. זה, זה, יש, בוא נפרוס את הכל. ב-26 לינואר, כנס תרדשות עירונית ברצליה, ב-27-28 למרץ, יריד דירות ברעננה, במאי, מתישהו התאריך לא נקבע, כנס תרדשות עירונית בכפר סבא, מכירת כפר סבא?
עיר קטנה, מודה, 112,000
תושבים. יפה, וב-18 ליוני, ועידת הנדלן השלישית שלנו, שכמו שלקחת חלק בראשונה או בשנייה, בוודאי שאת תהיה לבמה גם בשלישית. אבל אני מסתכל על היזמים, אני מדבר איתם ואומרים, תקשיב, המחירים לא ירדו. אין לנו אפשרות להוריד מחירים. אנחנו רוצים לשמור על רווח סביר, אין לנו אפשרות להוריד מחירים.
לא כשהם לא ירדו, הם עכשיו עולים, המע"מ עלה באחוז. וברגע ששוק היד ראשונה עולה, גם השוק היד השנייה עולה אחר.
הכל עולה למעלה, וגם המלאים הם מאוד נמוכים. אז יש דירות, אבל הביקושים, בגלל המחיר, הם ביקושים נמוכים. זאת אומרת, הביקוש והיצע לא נפגשים במחיר. זאת אומרת, כל העולם הכלכלי לא חי מספיק. אז תהיה שנה מאתגרת, זה בטוח.
העתיד פתוח לפנינו.
העתיד פתוח לפנינו. אז בואי ניקח את הצעד האופטימי, שתהיה מאתגרת אבל טובה. בסדר. מה עוד יש לך
לספר? אני חושבת שזה בדיוק אופטימי מינוס.
אופטימי מינוס, אוקיי. אז סיכמנו אופטימי מינוס. יעל סער, פרשנית הנדלן שלנו, תרשמי ביומן את כל התאריכים שאמרתי לך, כי את תקחי בהם חלק חשוב. ותודה רבה.
לא, תביא לי זימון, מה זאת אומרת?
אני אציא לך זימון, בסדר
גמור. יפה.
ותודה רבה על השיחה, אנחנו נשתמע.
תודה,
תודה. כן, ואיתנו פה אורחת, שהיא נמצאת במקום הקבוע שלה במיקרופון. שלום, מתברא, מה שלומך?
שלום.
רגע, אני שומע אותך.
אתה שומע אותי?
כן, שומע אותך.
איזה כיף, איזה כיף. טוב,
אבל בכל זאת, תקרבי טיפה את המיקרופון אלייך, ותרימי טיפה את הזווית שלו. מעולה. שלום מתברם, מגדלו באפלה הכלכלית שלנו, פנים אל פנים, נעים מאוד להכיר, עד היום לא ראיתי אותך.
זהו, מעכשיו נהיה פנים אל פנים.
מעכשיו נהיה פנים אל פנים, כן. למרות ששוק ירצה להפריד בינינו, אבל לא יקרה. אז מהשבוע, מתברם, תגיח לפה רבע לסיום התוכנית, ותדבר איתנו על הכסף שלנו. ועכשיו פנים אל פנים, אני פחות יכול לחתוך אותך, אני אתן לך במה חופשית. אבל אני רואה שהבאת לי איזה תשורה.
נכון.
אוקיי.
הבאת לך מתנה, את הספר שלי. מיליון תירוצים ומיליון דולר.
תביא אותו רגע.
אחר כך תחזיר לי אותו, כן?
רגע, שהמצלמה תראה אותו. מיליון תירוצים או מיליון דולר.
נכון.
אי אפשר גם וגם?
אי אפשר גם וגם. זה או-או. אז קודם כל הבאתי לך את זה במתנה.
תודה רבה.
אבל אני, האמת שהבאתי אותו כי רציתי, אני חושבת שאנחנו בתחילת שנה, ותמיד אנחנו בתחילת שנה רוצים, שמים לעצמנו את החלומות ואת המטרות ומה אנחנו רוצים להגשים השנה. ואני הייתי רוצה לדבר איתך השנה, היום, בכמה דקות שיש לנו, איך באמת אתה מגשים מטרות, איך אתה מגשים חלומות. כי יש לנו תחושה, הרבה פעמים, אני לא יודעת לכתוב ספר, אני לא סופרת. אבל אני, כאילו כשרוצה משהו ואתה לא יודע איך, אז אתה מוותר. ואיך אתה בכל זאת עושה דברים, איך אתה מגשים את החלומות שלך כשאתה לא יודע.
אוקיי.
אז אני חושבת...
אני אגיד לך את השיטה של הלוזרים. לחשוב נמוך. לחלום בתחתית, ואז הכל בסדר.
אבל אנחנו לא לוזרים.
אה, נכון, אוקיי.
אנחנו כן רוצים שזה יקרה, ואז פשוט מה שקורה, אתה לא... אני לא יודעת אם להגיד לוזר, אבל אתה פשוט מתייאש. ואז אתה הופך להיות מתוסכל ובמורמר, ואתה חושב שהחיים לא כיפים.
זה לא אופציה.
ויש איזה ייאוש כזה שאיפה יכולתי להיות ואיפה אני היום באמת. אז זה לא אופציה. אני חושבת שגם היום בעידן הרשתות החברתיות, קל מאוד להגיע לאנשים. והרבה מאוד פרויקטים, יש מימון המונים. לעשות. אני במקרה לא עשיתי מימון המונים על הספר, אבל יש המון פרויקטים שאפשר ללכת למימון המונים.
אבל בוא נדבר על המקרה האישי שלך וננסה להפוך אותו למקרה ציבורי או כללי. מה היה הדחק לכתוב ספר? מה הרגשתי שלך להביא לעולם?
אני רציתי, קודם כל הספר הזה, בוא נגיד, הוא מדבר, הוא מתאים לכל מי שרוצה להתחיל להתנהל כלכלית, להיכנס לעולם הזה ולא יודע איך. הספר הזה הוא בעצם מדריך איך להתחיל לעשות את זה. ואני רציתי להביא את הידע שלי לעולם. אני רציתי לתת את הידע שלי בכמויות לעולם. וספר זה אחד הדרכים. אבל אני לא סופרת, ואני לא יודעת לכתוב, ואני ידעתי שאם אני עכשיו צריכה לשבת ולכתוב ספר, זה לא יקרה. כשאני צריכה לעשות משהו, ואני לא אוהבת אותו או לא יודעת אותו,
אז דחיינית.
אז כמו כל מה, כן, אתה דוחה את זה, תמיד אני יכולה למצוא עבודה.
בוא נספר לך משהו אישי.
אני תמיד יכולה למצוא דברים לדחות.
בוא נספר לך משהו אישי.
כן.
העסק שלי קיים כבר 4 שנים, ובשנים הראשונות ההכנסה הייתה מאוד מאתגרת. אז דחיתי את הנושא של טיפול בתזרים, כי זה לא נעים לראות שהתזרים שלילי, שהעודפים שלך הולכים ונגמרים. אבל ברגע שהתחלתי לטפל בתזרים בצורה יומית, לא שבועית ולא חודשית, אלא ברמה היומית, דעת בדיוק, ולדעת קדימה, חודש וחודשיים קדימה, מה מצפה איפה. פתאום ההישגים באו, כי אם אמרת שב-15 חודש אני צריך שלם מע"מ, צריך להיות כסף בקופה. בשביל שיהיה כסף בקופה, צריך גבייה, בשביל גבייה, צריך מכירות, בשביל מכירות, צריך מוצרים.
צריך פעולות.
ובשביל מוצרים, צריך להשביח אותם והכל, ואז שרשרת אסטרטגית. צריך אסטרטגיה, ושרשרת של פעולות שיסייע לזה שהתזרים יהפוך להיות מתזרים גבולי לתזרים חיובי. וברגע שתזרים חיובי, אתה יכול להגשים את החלומות שלך יותר בקלות. אבל זה לא יבוא אם אתה לא עושה את הפעולה הפרטנית הבסיסית ביותר, כמו לחלום לכתוב ספר, ואז לחשוב איך אני עושה את זה. ובלי לחלום לכתוב ספר, זה לא יקרה בכלל.
נכון, כי זה עוד חלק מהפעולות. זאת אומרת, כמו שאתה אומר, אסטרטגיה. אתה אומר, אני רוצה להביא את הידע שלי לכולם, איך אני אעשה את זה? אז זה יכול להיות תוכנית רדיו, וזה יכול להיות גם ספר. כאילו, ואז, אוקיי, אבל איך אני עושה את זה? וזה השלב האמיתי. ואז לשאול בעצם את השאלות הנכונות. זאת אומרת, תשאלו, מי יעזור לי? איזה ידע חסר לי? מה אני צריכה? מה חסר לי? ומי יכול, את מי אני יכול לרתום לעזור לי? ואל תעססו לקחת אנשי מקצוע, כי אני הבנתי שלבד אני לא אוכל לעשות את זה. ואז לקחתי איש מקצוע שיעזור לי, שליווה אותי בכל התהליך. אני עשיתי את הספר עם מדיה 10, ההוצאה לאור, והם ליוו אותי מההתחלה עד הסוף וגם היום. אז ודורון קריספין המנכ״ל, אני רוצה באמת להגיד לו תודה רבה, ועל כל הליווי והעזרה והתמיכה. ובאמת, יש ספר. ואני רוצה להגיד לכם שאם אתם רוצים להגשים את החלומות שלכם, אתם קודם כל צריכים להבין מה אתם רוצים. ואז תשאלו את השאלות הנכונות. מה חסר לכם? האם חסר לכם ידע, כסף, אנשים, קשרים? אולי אתם לא יודעים איך לעשות את זה, אז צריך ללמוד איך לעשות את זה.
ומה עם חלומות שהם אולי לא צריכים לקרות? קורה, את יודעת, יש לנו הרבה חלומות. אני יכול להיות נהג מכוניות מרוץ, אבל...
אם זה לא צריך לקרות, זה לא יקרה. הכל מדויק. מה שצריך לקרות קורה. אבל אתה צריך לעשות את ההשתדלות שלך. קודם כל, אין 100%, וצריך לקחת בחשבון גם כישלונות בדרך.
אז בואו נדבר על הכותרת של הספר שלך, כי היא מאוד מעניינת. מיליון תירוצים או מיליון דולר? מה זה, או זה או זה?
או זה או זה, לגמרי.
בואו נתחיל עם התירוצים.
אוקיי. מה איתם? יש מלא?
זה לא תירוצים, זה סיבות. זה סיבות מאוד ריאליות.
לא, 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 לא. אל תתבלבל. זה לא סיבות, זה תירוצים.
תירוצים?
לגמרי.
אוקיי.
כי תמיד אומרים, אין לי זמן, נכון?
אין לי זמן.
אין לי זמן.
אין לי זמן.
אז תתפלא, לעשירים יש 24 שעות ביממה, ולעניים יש 24 שעות ביממה. אז עכשיו זמן זה תירוץ או לא תירוץ?
שבוע שעבר היה לי פה אורח, שאלתי אותו, איך אתה מספיק הכל? הוא אומר, רק מי שעסוק יש לו זמן.
נכון? כי אני אין לי זמן, כשאני יש לי יום, שאני כלום, הכל נמרח. ביום שאני חייבת להספיק דברים, טק, 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 טק.
אבל איך המניעת התירוצים הביא אותי למיליון דולר? המציאים קובעים.
כי כמו שאתה אמרת, אתה אמרת את זה לפני 5 דקות, ברגע שאתה צריך להביא, במקרה שלך, תזרים הביתה, כבר נגמרו התירוצים. זאת אומרת, עד אז יכולת לשבת על הרגל על רגל, ולהגיד, רגע, אני... לא נעים לי להתקשר לאנשים, אני מפחד ממחירות, מה יגידו לי לא, אין לי זמן, אני עסוק. יכולת למצוא מלא דברים.
נכון, הכל נכון.
אני לא יודע, אני לא יודע למכור, יכולת למכור. אבל ברגע שהבנת שאתה צריך להביא כסף הביתה, נגמרו את הרוצים, התמודדת עם הכל, ואז, אז בגלל זה אני אומרת לך, יכול להיות לך, או מיליון תרוצים, או מיליון דולר.
חשבת הרבה על השם?
מה זה?
על השם חשבת הרבה? מה כן. בקודם, הספר או השם?
הספר. השם היה אחר כך.
והרעיון?
הרעיון היה שם. הרעיון היה שם, בגלל זה יצאתי לספר, ובסוף, בסוף, בסוף...
תפחית את הספר רגע.
בסוף, בסוף, בסוף...
תקריא לנו.
אוקיי, רגע, צריך משקפיים. את חזקה, את תסתדרי. אני לא עוזר לחזקים. את המשפט הזה אמר לי אבא, כשהייתי בת 22, בתגובה לבקשתי לעזרה בתשלום שכר הלימוד לאוניברסיטה. פרט לאלם ולעצב שהפפו אותי באותן דקות מכבידות, זו הייתה גם נקודת המפנה ששינתה את חיי. השליטה בחיים שלנו נמצאת אך ורק בידיים שלנו. מינוס הוא תוצר של התנהלות כלכלית בלתי מאורגנת ובלתי מבוקרת. ניתן בהחלט לומר כי זהו דפוס מחשבתי והתנהגותי הנובע מגישה מסוימת לכסף בכלל ולהתנהלות פיננסית בפרט. הבעיה של רוב האנשים נותנים לנהל לכסף לנהל אותם במקום שהם ינהלו אותו, ואז הם עובדים חזק פול גז בניוטרל, אבל נשארים באותו מצב. לפסוף הם מתעייפים, מרימים ידיים, מתייאשים, מוותרים. מינוס זה לא גזרת גורל, ואתם יכולים ליצור לעצמכם את החיים שתמיד חלמתם עליהם.
יפה. אז בגיל 22 נתנו לך כפה על הראש ואמרו לך,
כפה על החיים.
גברת, את חזקה, תסתדרי. אנחנו לחזקים לא עוזרים, רק לחלשים.
אז לא הייתה לי ברירה, הפכתי לחזקה.
הפכת חזקה. נתתי את חזקה לפני, אני חושב.
גיליתי את החוזקה.
ענבר המגדלור באפלה הכלכלית. תודה רבה על הספר.
באהבה.
צמי לכתוב את ההקדשה. וזהו, אז מהשבוע הבא, גם הפנים שלך יהיו פה, לא רק כל הנעים שלך.
איזה כיף לי.
איזה כיף. ולכם, מאזינים יקרים, תודה רבה שהייתם איתנו, כאן במדברים מקומי, ברדיו סול. ואנחנו נתראה שוב בשבוע הבא עם הפתעות וסיפורים חדשים, ודודי לוי יסיים עם תזמורת הקטנה כל הזמן שבעולם.
את אומרת שאין זמן להפליק ולגלוש, לתת לראש למוס חושים באינטרנט או הליג